שוב, פרשת שבוע. פרשת?
מה הייתה השאלה? הפרשת שעברה. טוב רבותיי, אנחנו נמצאים בפרשת בו, הפרשה שמתחילה את גאולתם של ישראל.
דניאל אלול, שכונת הירדין, פרשת בו.
אני מבקש מהאלפים האחרונים להתקרב. טוב. אשריך השם היום. רבותיי, לפני שאנחנו מתחילים את לפני שאנחנו מתחילים את הפרשה, האם לכם יש שאלות? כי אם לא, יש לי שאלות לפנים היום.
לך לפנים,
אתה אני מעדיף שאלות שלכם. אבל עוד פעם, לא שאלות חפרניות. שאלות באמת, שאלות ש... חס ושלום. לא כפרניות, חפרניות. יאללה, רבותיי. הרב דוד, אתה יכול גם להשתתף באיזה שאלה מפוצצת. אתם לא מתחילים, אני מתחיל, תזהו. האם הנמלים השתתפו גם בה? כן. שאל, אם זה קריטי, אני אענה, אם לא, אז בטח.
הכל זה רלוונטי גם היום.
איך? אז אם זה שאלות ככה קצר צרות, אז לא כזה, אבל אם שאלה מהותית ככה... יפה.
אם הכל היה אדם, איך הם עושים אדם?
יפה מאוד, את השאלה היסודית הזאת שואלים, שמעתם שאלה מפרשה הקודמת. פרשה הקודמת היה לנו מכת דם. מכת דם. רבנו. מכת דם בפרשה הקודמת, משה רבנו מצווה על אהרון, אהרון מכה את היאור, והיאור הופך לדם. כתוב שגם החרטומים עשו את זה. החרטומים, איך הם יכולים לעשות את זה? איך? אם אהרון עבר את היאור לדם, דם להפוך לדם זה לא נס כידוע. אז כאילו, מה העבור של החרטומים? נלאו בזה המפרשים ונתנו כמה תירוצים. תירוץ ראשון, כתוב שביאור הפכו המים לדם, אבל סביבות היאור, יש דעה שאומרת שסביבות היאור בחפירה היה אפשר להשיג מים. אז מהר עפרו, השיגו ומצאו. אבל הדעה הרווחת יותר, שכל מימות מצרים, אגמי היאור, הכל עבר לדם. אז מה אתה, איפה מסביב? אפילו כלי אבן, כלי זה.
הם כבר עפרו ומצאו מים, הם לא היו עושים גם את המים האחרונים שהם
עצו. אתה לא מבין שכבוד יותר חשוב לפעמים מאוכל. זה משהו אחר, זה להטיל את הכבוד האבוד שלהם. אבל נחזור לעניין שלנו. יש אומרים כשאהרון היקה את היאור, אז נקודת ההקאה הפכה להיות דם, והדם הזה התפשט והלך. המצרים החרטומים רצו מהר לאזור לא נגוע בדם, ושם הם נתנו גם הקאה. גם פה יש זריחה של דם, אז גם אנחנו כמוך, ואל תתרברב עלינו. אפשרות שלישית והיא הכי פשוטה, קנו מים מיהודים. הרי אנחנו יודעים שהיהודים, איך המצרים חיו שבוע בלי מים. לשתות דם הם לא שתו, זה בוא נבין. אז איך אפשר? כי זה מים, זה לא מים שהפכו לדם וזהו. זה דם שרוח, דם עם מלא בואש של כל הגועל נפש של הדגים המסריחים. דג שהוא חי הוא מסריח, אתה רואה, כשהוא מת מה נסגר איתו. לך תשתה את המים כאלה, אתה תמות תוך שנייה. אז לכן ודאי שלא שייך שהם ישתו מים, דם, אלא רק אם היו קונים מעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא, שמכת דם העשירו ישראל. כי כמובן, הכל נסע בביקוש. בא מצרי, אומר לאחי, יש מצב לכוס מים? אומר לו, אין בעיה, $100. מה $100? מה? אתה לא רוצה, תלך לאמא שלך, נגיד, מה אתה רוצה מהם? אומר לו, אתה יודע מה? בסדר, קח $100. אמר לו, לא, $100 זה היה כששאלת פעם הקודמת. עכשיו אתה שואל פעם שנייה, פעם שנייה זה כבר $1,000. מה $1,000 שיבוא? תביא, מה? אדוני היקר, זה המצב, אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אני לא חייב אותך. תלך, טוב, יאללה, סדר, $1,000 זה בפעם הקודמת ששאלת. ככה היו ממקמים, משגעים אותם, אחים, משגעים אותם. בטח מותר, למצרים כן. אשר התעללתי במצרים, מצווה להתעלל במצרים, יש עניין מיוחד. ככה, אומרת הגמרא, מזה התעשו עם ישראל. אתה לא רוצה, לך, אני חייב לך משהו. לא רוצה, לא רוצה למכור. אני לא רוצה למכור.
עוד פעם אחת אני
נזכר
פה, אני מצטרף.
אתה רואה? ברוך השם, יש מצב. בקיצור רבותיי, זה הייתה במכת דם, זה היה חרטומים. אבל כל מי ששם לב רואה את הרמאות המדהימה של החרטומים. בכל המכות שבהם הצליחו המצרים החרטומים לבצע איזושהי פעולה, איזה פעולה הם מבצעים? שכפול של המכה של משה. חבר'ה, אולי תהיו קצת יצירתיים, אולי תמציאו מכה אחרת, משה רבנו עושה מכת דם, יאללה תביאו צברדעים. בואו נתרגל. אז אני מבין קצת את ההיגיון שלהם. מה אתה מתרבב עלינו שאתה יכול את זה? גם אנחנו יכולים. הבנתי. אבל פה לא נמדדת היכולת שלך. במה היכולת שלך נמדדת?
אתה יותר ממני.
מה פתאום תבטל את זה? בוא נראה אותך מבטל את זה. הזריקו שם אנשי המוסד שלנו, הזריקו לאיזה אבו אחד בירדן, הזריקו לו מאחורי האוזן חומר שתוך כמה זמן היה אמור לגמור אותו בלי שישימו לב. זה סוכני מוסד לפני כמה שנים. לצערנו הרב עלו עליהם, תדתית את אדם, תפסו אותם, שלחו הודעה רשמית למדינת ישראל, אם אתם לא מגיעים עם הנסיוב שמבטל את הארץ שנתתם לו, שני הסוכנים שלכם מתים. אז ישראל אמרה, אני מוכנה. מה אני מוכנה? אני מוכנה לשלוח סוכן מוסד שיזריק לו את הנסיוב. אמרו לו, לא, אתם תגלו את הנוסחה. תגלו את הנוסחה, לאבד לכם את האפקט. תגלו, ללמוד עוד משהו עליכם. תגלו את הנוסחה, ואז. צערנו הרב, לחץ עניינים, דיפלומטיה, ואת מי לא ערבו פה, סופו של דבר, אנחנו גילינו, הזריקו לו, ושוחררו שני אנשי המוסד. אבל תכלס בשטח, הפדיחה נעשה. פדיחה נעשה. מה הגדולה הגדולה ביותר של רופא בירדן באותו רגע? תן לי קלוט. מה הזריקו לו? זה? טוב, שנייה, אני מבטל את זה, מה? יש לי נסיוב, מבטל את זה. זה השוט, אתה מבין? בא משה רבנו, נותן מכה אחת ליאור, כל היאור דם. בא חרטום, טרח, הכל הופך להיות מים. בוא נראה, איזה, שיחקת אותה, תליגה, מה, שיחקת אותה, זרקת את משה רבנו לכלבים. אבל הם אידיוטים, לא יודעים לעשות את זה. הכל אחיזת עיניים, הכל צחוקים. אז אין הכל. משה רבנו הפך את המים לדם. המולקולות של המים הפכו להיות דם. המצרים הפכו את המים להיראות כדם. זה אפשר לעשות. שם, זה בקטנה, הילך. כיתה א' של החרטומים למדו שאני
חושב. זה אחיזת עיניים.
זה אחיזת עיניים, זה שטון, זה קלום פאדי.
אבל באמת היה להם כישובים שזה הכל אחיזת עיניים.
היה להם כישובים. יש כישובים, אומרת הגמרא, מחשף לא חייב מיטה, אלא אם כן יעשה מעשה. אם הוא אוחז עיניים, לא הורגים אותו. לאחוז עיניים זה רמה נמוכה של כישוף. זה רמה קטנה מאוד. זה רמה שאתה חושב שאתה רואה מה שאתה רואה, זה לא קורה. כישוף אמיתי הוא מבצע פעולות. הוא לוקח את הקרוון הזה, מרים אותו באוויר ומפרק אותו. הכל בכוח חישוב. יש, אתה, אני מאוד מקווה שלא תגיע לזה. מאוד מקווה.
תשתמש בזה לטובה.
כן, כן, רק לטובה. כל מי שרוצה כוחות כאלה זה רק לטובה, כן.
בפרק י' פסוק
חפה.
אז כתוב ש...
מה עניתי, מה? עניתי, שתי תשובות, אי, מה אתה רוצה? עניתי. נו. זה הגדלות במרכאות, זה הטיפשות שלהם, אבל תראה כמה אחיזת עיניים משכנעת אנשים. הדמיה, בערך.
מה זה עוזר שעשית כמוני?
זה לא עוזר לאדם חושב. אבל החרטומים, מה היה הכוח שלהם? האחיזת עיניים שלהם. תראה ג'ובי, גם אני יכול. מה משה רבנו, מה אתה מתרברב? אם היה שם אחד חכם, היה יכול להפיל אותם במקום. תלכו מפה, אידיוטים, מה אתם עושים פה? כלום, לא עשיתם. אבל לצערנו הרב, לא צריך, צריך 1,000 אידיוטים, וזהו. קהל מריע, ואנחנו זורמים. ככה היו? ככה, זה מה שעושים. כן, חפי.
כתוב שם, זה אחרי שמשה רבנו נותן את מכת חושך, אז פרעה קורא לו, אז הוא אומר לו, טוב, אתם תלכו, אז הוא אומר לו, כאילו, תיקחו את הצאן שלכם, תיקחו את הכל. אז הוא אומר לו, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים, יענו, לא שנצא עם מה שיש לנו, גם אתה תיתן לנו. אז שתי שאלות על זה, שעשו להקריב בהמה שנאבדה לעבודה זרה, וידוע שהמצרים היו עובדים לצאן. ועוד שאלה, שהרי הקדוש ברוך הוא הרג את כל הצאן ברד, בהרבה, או בשאר המכות, אז מה היה להם לקחת?
הסדר שאני צריך לענות לך הוא הסדר של על ראשון ראשון על האחרון אחרון. אבל כבר אמרתי כמה פעמים, אני ברוך השם זכיתי להיות במדרגת גולם, אז אני אענה לך קודם על השני. השני, מאיפה היה להם? זו שאלה שהסיקה את חז"ל ורש"י עונה עליה. בכל מכה מהמכות האכזריות שחיסלו, תמיד היה את הקטע של הירא. המצרים היראים החביאו, הניסו, והקדוש ברוך הוא בכוונה שמר את הקטע הזה כדי שיהיה המשך למכות. אחרת הקדוש ברוך הוא היה מחסל את הכל, אז כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי רוצה, שלחתי את כל מגפותיי לבך, נחסל אותה תוך חצי שנייה, אני יכול לעשות את זה. אולם בעבור זאת עמדתיך, אני רוצה להעמיד אותך, למה? למען רבות מופתיי בקרב הארץ. אם כבר הזכרנו את הפסוק הזה, ידוע ששאלו את הגאון מווילנה, איפה רמוז הרמב״ם בתורה? אמר להם המן, רבות מופתי בארץ מצרים. חשי תיבות? רמב״ם. אמר להם פה רמוז הרמב״ם. הגאון מווילנה חי לפני 270 שנה. עד כאן וזהו. זה מה שאמר הגאון מווילנה. אבל, ברוך השם בימינו, הרב שמואל יניב, המציא שיטה על בסיס מה שהוא ראה בזוהר ועוד כמה דברים, שיש אפשרות לקרוא את התורה בצורה של דיוגי אותיות, והוא בדק ומצא שפה במקום הזה שהגרא רמז שהרמב״ם כתוב בתורה, במקום הזה בדילוגי אותיות יש את השם מה? את משנה, יש את משנה תורה, משנה תורה, והמשנה תורה לא רשום ברצף, כתוב משנה הפסק, הפסיק הדילוגים, מה שהוא עשה שם, לא זוכר מה מספר הדילוג, ואחרי זה תורה. אבל בין המשנה לבין התורה 613 אותיות בול. תראה מצוות שהרמב״ם כותב, שהספר שלו בא במחאות להליף את כל זה. הספר שלו בא להגיד לך, אני כולל את כל תרי"ג מצוות, כולם, קח אותם מוכנים על השולחן.
לא כתוב גם את תאריך לידה שלו משהו?
תאריך לידה לא, אבל יד החזקה, קיצור, יש הרבה סימנים, אבל זה בערך לזה סימן, אחד החזקים, באמת, והכל בפרשה הזאת, למען רבות מופתי בארץ מצרים. אתה רואה איזה דבר מדהים, איך ליקא מידי דלא רמיזה באורייתא, אין לך דבר שלא רמוז בתורה. אז אותו דבר גם כאן. אז קודם כל אמרנו, הקדוש ברוך הוא תמיד דאג שישארו כדי שהמצרים יקבלו על זה מכה. פעם זה בברד הירא מעבדי פרעה וכו'. אותו דבר היו בשאר המכות, ככה רש"י מסביר. ואותו דבר זה הסבר למה שכתוב ושלישים על כולו בפרשה הבאה שנקרא, איך רדפו אחרי בני ישראל עם סוסים וכו'. מאיפה להם סוסים? הרי כל מת. אז הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שמר בצד כדי שיהיה את הדבר הזה. עכשיו בקשר לשאלה שלך. קשר לשאלה שלך, שאלה באמת יפה, שאלה באמת מעניינת, תשמע, כתוב כאן זבחים, ביום משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקנו. איך אפשר? זבח, שהוא עבודה זרה, אותו להקריב להשם? אסור להשתמש בו בכלל. מה אתה מדבר, אתה להקריב אותו להשם? מה בדיוק?
להפוך את הלב של מצרים לעבודה זרה.
להפוך עד כמה שאתה רוצה, אבל זה אסור.
עכשיו זה בחור שכמי
בך צלב. מי בך צלב, אומר, תשמע, תהפוך אותו לקדושה, חכה ולא מגיד דוד אדום, מה פתאום? אסור.
אז זה כל האירוניה.
האירוניה, האירוניה, אבל היא אסורה. לא כל מה שהוא אירוני, מותר. אסור. נכון, להפוך, לקדס את החומר, לטהר את השרץ. אסור, מה נעשה? שרץ הוא שרץ, אי אפשר לטהר אותו. תשובה רבותיי, בואו נקרא קודם את המערכה, ואז נבין. ויקרא פרעה, שימו לב, מכת חושך כמעט ממוטטת את מצרים. זו המכה האחת לפני האחרונה. פרעה קורס כמעט בסוף המכה, ויקרא פרעה אל משה. ויאמר, הבחורצ'יק עדין, למה?
גמור.
זאת אומרת, מה נשאר לו עכשיו לעשות? להרים דגל לבן. פרעה כאן קורא למשה ואהרון כדי להרים דגל לבן. כתוב את זה במפורש. ויאמר אל משה, לכו עבדו את אדוני. לכו, די, השברתי, לכו. רק צונכם ובקרכם יוצג. גם תפכם אלה עמכם. אתה יודע איזה התקדמות זאת מבחינת פרעה? פרעה הרי כל הזמן פחד שעם ישראל יברח. עכשיו מה הוא אומר להם? טוב, זה אתה יודע מה, אלה, ירדתי כבר. ירדתי כבר לרצפה, מה נשאר לי? אה, צונכם. נו, רק צונכם יוצג. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. ועשינו לאדוני אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. ויחזק אדוני את לפרעה ולא אבה לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, ישמר לך אל תוסף רעות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה, כן, דיברת להוסיף עוד רעות פניך. אין לו ממה קרה פה. הבן אדם פה שולף דגל כניעה. אדם ששולף דגל כניעה, זה אדם שאמור להיכנע. אלא מה? הוא מנסה לסחוט כמה שיותר לפני הכניעה. אני נכנע בתנאי שתביא לי 100,000 דולר. אתה יודע מה לא רוצה? 50? עוד 30? מה זה? אני נכנע, אוכל, אז נכנע. הבן אדם נכנע, פתאום אחרי שהוא נכנע, אתה רואה במשה רבנו מדבר, פתאום פרעה משתנה לו מזג האוויר. הבן אדם נהיה עצבני, הבן אדם זה, לא תוסיף לראות פניי. אז על פי הפשט כתוב פסוק מפורש, השם הכביד את ליבו. זה ודאי. בלי זה אין אפשרות להתקדם.
זה פשוט, אם אתה בא עכשיו אני אומר לך, תשמע, אין בעיה, סגרנו, קח 100,000 דולר. אתה אומר לי, לא, אני רוצה 130.
לאיך
מפה? מה 130?
תגיד תודה ותגיד. אתה מדבר יפה, כאשר אתה על הסוס, בא בלה, הבן אדם פה מוטטו לו את מצרים! אין מצרים, אתה לא קולט! אין אוכל, אין כלום! מי שלושה ימים?
שלושה ימים לא אמר להם לכו.
מה לכו?
הסיכום היה
שהם ילכו
לשלושה ימים.
נגיד, נו.
מה זה נגיד? אז הוא אומר לו, שמע, יודע מה זה, בסדר, הגעתם מיד הסף? אין בעיה, לכו שלושה ימים. הוא אומר, לא.
אתה מדבר כאילו אתה עכשיו איזה ג'וקר אחד, אחי, אתה מרוסק.
אבל הוא ג'וקר, הוא מלך, הוא היה מלך.
מי מלך? מה מלך? מוטטו לו את כל השלטון בכלל, הבן אדם לא שווה גרוש.
אבל אחרי שלושה ימים חוזרים להיות כלבים שלו.
אז בוא! את בן אדם, אתה קורא אותו מכות. בסוף הוא נכנע? כשהוא נכנע, ויש לי אולטימטום. מי אתה אולטימטום? אתה בידיים שלי, מה בעלי, אתה לא קלטת. הקטע השתנה פה, כן? אנחנו עכשיו שולטים.
זה מה תחישור
שלו? מה זה? יש חשבון. חשבון אלוקי שפרעה ישלח את עם ישראל, זה בפרשה הבאה, והיא בשלח פרעה את העם. יש עניין שפרעה ישלח את העם. עניין גדול מאוד, אבל הוא בפרשה הבאה.
בהתחלת הקטע שקראת, הוא אומר לכו עמדו את השם. למה הוא אומר אלוהיכם, כמו כל הזמן שהוא אומר?
פרעה מבין, הוא אומר, אני בעמי הרשעים. לא אומר. הוא מודה, הוא יודע. זה, הרי כל מי שזוכר, כשבפסח תמיד מדברים, המכות מתחלקות. א', לדעת שיש אלוקים, ב', לדעת שאלוקים בארץ, ג', לדעת שהאלוקים הזה הוא יחיד. שלוש קבוצות מכות יש, דצח עד השבאחר. הראשונה בכלל, למען תדע שיש השם. קודם כל, אתה אמרת, מי השם, מה השם? דע לך, יש דבר כזה שנקרא השם. זה לא סותר שיש השם ויש גם אלוהי מצרים. שאלה כמה אלו, חס ושלום, כמובן, לפי שיטתם של המצרים. יש אלוהים כזה, יש אלוהים אחר. כמו שאתה אומר לו, יש אמונה. זאת אומרת, נכון, יש לך את האמונה שלך, לי יש את האמונה שלי, אני לא מפריע לך, אתה לא תפריע לי. כמובן, זה הדברים הדבילים האלה. זה כמו שאני אומר לך, 2 ועוד 2 זה 4, אתה יכול להגיד 4, אתה יכול להגיד 8, אז אני מודיע לך, אדוני, 2 ועוד 2 שווה רק 4. אין שום תשובה אחרת. אין, אתה יכול להגיד כזה, למרות שאתה ליברלי מאוד ופתוח, אתה יכול להיות פעור, אבל 2 ועוד 2 שווה רק 4. מה לעשות? והאמונה היחידה היא אמונה בבורא עולם. אתה יכול להתערבב, אתה יכול להתעקם, אבל זה האמונה היחידה שיש. את זה משה רבנו מנסה להכניס טוב טוב לראש הקורדי של פרעה מלך מצרים. לא כל כך מהר זה הולך לו, אבל בסוף הוא מצליח. ואז הוא בא אליו ואומר לו, אדוני תקשיב, אנחנו הגענו לשלב של כניעה, בבקשה, אני מוכן, אבל אתה יודע מה, תן לי את הצון. משה רבנו עליו השלום, בא ואומר לפרעה, מה פתאום? לא, רק שאנחנו לא משאירים פה את הצון, חמודי לה, עוד אתה תביא לנו צון! הדבר הזה מקפיץ את הנרבים של פרעה. פה פרעה נשבר. הגאווה הצרוחה של פרעה לא נותנת לו להאמין שיש יצור אנוש שידבר אליו ככה. אני מלך מצרים, יכפוף את קומתי, שאפשר לחשוב כבר כמה היה לה, תמיד יכפוף את קומתי בפניך, אני מלך מצרים. אני אומר, זה לא עוזר כתב קניעה, אבל תעשה את זה בצורה מכובדת, אני כאילו, אני אומר לך, ופה, וזה קצת דיפלומטיה, אחי, אתה יודע, זה פדיחות. משה רבנו פדח אותו עד הסוף, עד הסוף, מוריד אותו. אז זה שובר אותו. הגאווה הצרוחה שלו, בצירוף להקשעת ליבו על ידי בורא עולם, משנים את כל זה, והוא קרא לו כדי להיכנע. בסוף מה הסוף? ויגרש אותם, גרש אותם. איך הגעת לגירוש? איך הגעת? אתה לא תראה אותי יותר. הכבוד. הכבוד מסובב את האדם, רבותיי, ופה יש לנו בסיס לשאלה הרבה יותר עמוקה בכל המכות. השנה לפני שאני אשכח, אני אעבור אליו. אין שום חיוב שמשה רבנו עליו השלום ייקח את הבהמות. אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אדוני, אתה לא מבין, אתה עוד לא הצלחת להגיע למדרגת אמונה. אתה תגיע יום אחד למדרגת אמונה כזאת גדולה, שאתה תתרום לנו זבחים להשם. נכון, זה לא מחייב שאנחנו נקריב אותם. גוי שתורם לבית המקדש קורבנות, אז הוא תורם אותם לנשיא שמיים. ההלכה אומרת, יש דברים שלוקחים, יש דברים שלא לוקחים. עולות, כן, לא, אבל אתה תורם לשם שמיים. פרעה, אני מודיע לך שאתה עוד תאמין באלוהים. ואתה לא יודע מה עכשיו משה רבנו עושה לפרעה. הוא הורג את פרעה. עכשיו הוא הורג את פרעה. כי אתה לא קולט עם מי אתה מדבר. מה קרה לך? זה מלך מצרים. אתה אומר לו במי הוא יאמין? וזה מוביל אותנו לשאלה הכללית לגבי כל המכות, והיא באמת שאלת פרעה שאינו מצליח להשתכנע מהמכות ולא מוכן לשחרר את עם ישראל. ואני שואל שאלה פשוטה, שאני מאמין שגם תדעו את התשובה הפשוטה שלה, למה פרעה לא נשבר? למה פרעה לא משחרר את עם ישראל? תגידי, כמה מכות אתה מסוגל לקבל כדי להבין שאתה במעמד נחות ותשחרר? משל הכי פשוט, לך בן אדם ברחוב. הולך בן אדם ברחוב. הבן אדם הזה יש לו אופניים. אבא שלו קנה לו BMX, אני יודע מה, IDF, GMM, משהו, קנה לו. הבן אדם הולך ברחוב עם האופניים, דנדשים, עניינים, הבן אדם מדווש, מדווש, בא אליו איזה פושטקון, נבואנה, דוד האופניים. לא רוצה לך. הבן אדם מתווכח איתו, הביא לו לפנים אחד ישירה. מה תגיד לי, מה עכשיו? תביא לו את האופניים או לא? יביא לו או לא יביא לו? אז תלוי. אם הוא בחור מהשלוחה, זה יביא לו, יביא לו את האופניים בראש, מה זה יביא לו? מה זה, תעסק איתי? אבל אם זה לא בחור מהשלוחה, יש עוד כאלה בעולם, אתם יודעים? אם זה בחור שלא היה בשלוחה ולא תרם דם בצהריים, ברוך השם, אז מה תגיד לו? הבן אדם קולט מאוד מהר את יחסי הכוחות, אחי, מה אתה רוצה פיצוץ לפנים? כאילו מה, נפתח את הפנים? אין שום מצב לתת מזה היי. אז ככה, פרעו, קיבלת דם, קיבלת צוורדעים שאכלו לך את כל התולעים בישבן. חלאס, אחי, גבו אותך, בן אדם, צוורדע ואתה שיתם. אז מה אתה עומד עדיין וקשוח ולא מוכן לוותר? ענק על הבחור. באשר? השם הקשבתי בו, מצוין, תשובה לא נכונה. למה? לא, למה תשובה לא נכונה?
כי זה לא רק זה, זה לא רק
זה. לא, לא רק זה. יפה מאוד, רק בחמש מכות האחרונות השם הקשבתי בו. חמש מכות ראשונות, תגיד, אתה צריך להגיע לחמש מכות כדי לקלוט עניין שאני יותר חזק עם רע? אלא שחי, שחרר לך, שחרר, הבנת שאתה במצב אנוש, יאללה, שחרר.
אולי כי זה עוד לא נגע בו אישית?
אתה צודק שבכל המכות הראשונות, בכל המכות הראשונות, המכה הייתה פחות חזקה באופן מאיים מאשר השאר. אבל זה לא מדויק שהם לא פרעו. בך, בעמך, פרעו קיבל צוורדע בתוך הבטן, אחי. פרעו קרקרה לו בתוך המעיים צוורדע, הוא לא, זה לא רק על העבדים שלו. אז מה תגיד? נו, מה אומר שער? דעתך אישית. אבל רק את דעתך. תגיד את דעתך, את כל דעתך, ורק את דעתך, כן.
הגאווה שלהם, הוא אומר, או שאני אפול למכות, או שאני אחכה למשהו, אני לא אבטר. הגאווה שלו לא תתאר.
רבותיי, סיבה אחת ויחידה והיא הכבוד. מה הכבוד? מה הכבוד כאן? הכבוד הוא?
כל הכבוד.
כי אתה לא מבין מי זה פרעה. פרעה מכריז קבל עם ועדה. לי יאורי ואני עשיתי לי. אני האלוהים.
גם אשכח כל העמים מסביב היו באים לבקש את
תורה. יפה. אז פרעה מחזיק מעצמו אלוהים. ואם תחשבו טוב, הוא לא אלוהים, הוא אלוהי האלוהים. למה הוא אלוהי האלוהים? לא! למה הוא אלוהי האלוהים? כי הרי מי זה האלוהים של מצרים? היאור. ומי ברא את היאור? אני! אז אני אלוהי האלוהים. אז בבקשה כשאתם אומרים שלום עליכם, תכוונו עליי. עד עכשיו. בוא, זה פרעה זה אלוהי האלוהים. בא מישהו, איזה מיקרוב קטן, ומאיים לו על כל הממלכה, ואומר לו, תשמע, אני אהפוך אותך, אני אתן לך מכות. פרעה קולט שהוא יותר חזק ממנו.
הוא כבר התחיל להאמין
שהוא אלוהים. פרעה, מה זה התחיל להאמין? הוא היה מאמין עמוק. עם יואש מלך יהודה, שרק גדל שש שנים בתוך בית קודש הקודשים, הצליחו לבלבל אותו ולגרום לו אמונה שהוא הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוהים, מצרים, שגדלה בתומאו ובכישופים ובכוחות, ולפרעה היו כוחות. אומרת הגמרא, מצרים נקראת מצרים כי אף עבד לא הצליח לברוח ממצרים. זה לא הכלא הכי שמור בארצות הברית. שהרב מרדכי אליהו נכנס בו ועבר בכל הגלאי מתכות ושום גלאי לא גילה אותו. ואז בסוף הוא מוציא לו עט ואומר לו, בוא, איך עבד עם העט הזה? אבל הוא כאילו, מה הבעיה? הוא נכנס, שום גלאי לא מגלה כלום לא מגלה. לא יאומן כי יסופר. טוב, זה גדלות של הבורא, זה משהו מיוחד. אין לאדם אותו, אין לאדם רגיל. מה? זה דבר מיוחד, אבל בעיקרון זה לא כלא הכי שמור. כלא הזה צריך לשאול, כלום אחי, הכל מחושף, הכל מתואם, אין אפשרות לצאת. מצרים סגורה, כמו במצפומה. בגלל זה, יש את היוצאים מן הכלל. יש הרב מרדכי אליהו. תבין? יש אנשים שעליהם הכללים האלה לא עובדים. גם שבית אפרים, כמו שנדבר פרשה הבאה. כל הכלבים, גם המצרים, גם. אבל כבר שלא יהיה גזענות, כלפי הכלבים כמובן אני מתכוון. שכלבים לא ייפגעו, כן.
אז גם מצרים היא לא תגיד כמו איזה ארץ באיזה מקום. כל העולם שהיה
סובב. היא אימפריה.
זה אימפריה מאוד גדולה.
אומר פרעה, פרעה קולט מאוד מהר את הקץ. יעני אם משה ממוטט אותו ולו בכבוד, יעני שהוא מוכן לתת למשה את מה שהוא רוצה, הוא הודה לפני כולם שהוא כבר לא אלוהי. הוא שבר לו את כל התזה. אתה מטורף? את זה אני לא מוכן. בן אדם מוכן לאבד את כל מה שיש לו, רק לא את הכבוד. הכבוד זה הדבר האחרון שיש לאדם. זהו, בדיוק. פרעה לא מוכן לוותר על הכבוד שלו, ולכן הוא ימשיך כמו אידיוט ללכת קדימה, ולא יקבל מכות. כמובן, הוא ישתדל לעשות כמה שיותר תמרונים, כדי לראות איך שהוא יכול לצאת מזה. אני אבטיח, לא אבטיח, כן יקיים, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, כמו כדרכם של ישראל היום. אבל בכל אופן, פרעה מצליח להתחמק. אחרי זה הוא כבר נכנס למערבולת שבורא עולם משך אותו אליו, שזה הקשת הלב, כלומר, פרעה לא יכול לצאת מהמלכודת שהוא נכנס אליה. עד כאן הסבר רעיוני מקיף על הדברים האלה. עכשיו בואו ניכנס לצד פנימה. כן.
אבל אחר כך הוא יכול לקצות את
לימו
ולתת לו עוני.
אז שאלו את זה כבר הראשונים, שאלה יפה, היא לא קשורה לפרשת שבוע, אבל היא קשורה לשאלה במחשבת ישראל. שאלת הידיעה והבחירה, ובשדרוג שלה, איך אפשר לשלול מבן אדם בחירה, ואחרי זה לתבוע אותו על שלילת הבחירה. אני כבר שלול בחירה. אני מושלל בחירה.
כן. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לא יש לנו לגמרי בחירה.
או, או, תסביר, תסביר את דבריך קצת. שיטה אחת בראשונים אומרת את מה שאתה אומר, אם הבנתי אותך נכון. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו.
אם הייתה התשובה, גם ככה לא הייתה מתי, זה רק הייתה מפחד, אז לא הייתה לו שום תשובה לפחד מהשם. אז הוא רצה ללכת בדרך שלו. אז השם כבר חביל את זה, כי למה? להרבות אותה אותו ואתה...
פרעה לא יכול לחזור חזרה?
הוא נטה לרע. אין לו התלבטות, הוא נטה לעשות רע. והקדוש ברוך הוא חיזק לו את זה.
הקדוש ברוך הוא נתן לו לגיטימציה לרגשות שלו. כגון, כתוב בחז"ל, שהיה בהמה אחת, שמתה לישראל, במכת הדבר. פרעה הלך לבדוק, ראה שמתה אחת, זהו, אז אני כבר לא מאמין. למה השם עשה את זה? לתת לך פתח ליפול. השם אילץ אותך להאמין במה שאתה מאמין? לא, הוא רק נתן לך פתח. עכשיו שאלה איך תפרש את זה. תגיד לי, כל הבהמות של מצרים מתו. אף אחד של עם ישראל מתה. אחד מעם ישראל מת, וחז"ל מסבירים שזה אחד שהוא היה על פי ההלכה שלנו מצרי. קיצור, על פי ההלכה, הוא חי בתוך מחנה ישראל, אבל הוא היה מצרי. אז הבהמה שלו מתה, אבל השם גרם בכוונה שהוא יגור בתוך מחנה ישראל, כדי שפרעו יחשוב שזה יהודי. כי לשיטתם, אצלנו, הולך על פי האמא, אצלם הולך על פי האבא. ואז על פי מצרים, הוא יהודי. יהודי באמת לא הבהמות, אז לא מת השם. אני שואל את השם, אתה יודע מה? פספוס, כך, השם פספס. השם לא הלך לו, מסכן. השם עשה נס, כל המצרים מתו להם הבהמות, כל היהודים לא מתו להם, פספוס אחד קרה להשם. האם מפינה סטטיסטית אתה ברור שאתה מאמין בנס הזה? ברור. פרעון נתלה בזה. זה נקרא להקשות את ליבו. הוא רע! הוא לא מאמין! מה?
אתה לא מאמין בנס הזה. אם יש לך כלל שיש לו דבר אחד שולט הכלל, זה כבר לא כלל, נגמר הסיפור.
זה לא כלל, אבל אתה בחיים שלך איך מתהלך? על פי מה שאתה רואה, על פי סטטיסטיקה. אם אתה רואה סטטיסטית, קרה פה משהו, אחי, אז התפקשש, נכון. אין לי הסבר, אני מוכן לרשום את זה בתיאוריה המדעית שלי, אין לי הסבר לתופעה הזאת היוצאת דופן. אין לי, אבל אני הולך לפי הקו הזה, בוא נה, אתה רואה, רבק, אתה רואה, הכל מסתדר פה לפי... זה ברור, וזה לא המכה הראשונה, המכה השנייה, המכה השלישית. כל המכות הייתה הפרדה בין... אתה רואה פה משהו. אז תתחיל להאמין. אתה רואה מחפש תמיד איזה קנית קטן.
אה, איך לא הידע שהאנצרתם לפי האמא, לא?
זה לא קשור, הבן אדם מחפש, זה מה שאנחנו, המשך למה שאמרנו מקודם. בן אדם מחפש להתעלות בסיבות אחרות. בן אדם מתחפש, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, לא קשורה לזה, אבל יש לה מוסר עמוק שהוא חשוק של עצמו. בן אדם קורא לו אירוע בתוך הבית. הבן אדם לא עוזר, החיים שלו לא זורמים כמו שצריך. מיד כל יהודי טוב מה עושה?
מזוזות.
הולך, נבדוק את המזוזות. טוב או לא טוב? טוב ולא טוב. טוב, כי באמת זה צריך. צריך, מה, צריך לבדוק את המזוזות? המזוזות מספירות על הבית, אין שמירה על הבית. אבל זה הרבה יותר נוח לבדוק מזוזות בעשרה שקלים, מאשר לבדוק את עצמך, המודילה. אם המזוזות מעודרות, מהבבא סאלי כתב אותם, אבל אתה תמה, משוקס, עבריין, מה אני אעשה? בדקתי את המזוזות, אבל תבדוק את עצמך אבל. מה, תבדוק את עצמך, איך זה נראה? מה, המזוזות עוקבות הכל? המזוזות זה חשוב מאוד, אבל אתה יותר חשוב מהמזוזות. יותר חשוב מהמזוזות. רוב האנשים לאיפה הולכים? לדברים הטכניים. הרב, תעשה לי תיקון. הרב, אני אשלם 1,000 שקל. תביא לי עופות, תעשה כפרה, תעשה זה. כל מה שאתה צריך לעשות בשבילי. אני? זה מה שאני אעשה. אני מוכן לשלם. בוויזה. הרב, אתם מקבלים ויזה? אני מגייס. תמיד, באימייל, הרב, אתם מקבלים? באינטרנט. תעביר לך, אתה תעביר לי, נעשה תיקונים, דרך זה. יש לך ככה, זה לא השיטה שהשם רוצה אותה. אתה צריך לשנות את עצמך. כך כל גדולי הצדיקים שהיו באים אליהם, היה שואל אותך, מה אתה מתקן? לא אומר, בוא נעשה קבלה מעשית, נתקן לך את העולם. אתה מקבל עליך שמירת שבת? מקבל עליך טהרת המשפחה? ככה וככה מקבל? מקבל עליך ציצית? כל כמו שצריך. אז אתה, במקרה כזה, אני יכול לברך אותך. זה הדרך האמיתית. פרעה מנסה להתחמק, ופרעה נוטה לרוע ומחפש הצדקות לרוע, אז השם מספק לו רק הצדקות. זה, והשם יקשה את ליבו שהוא נתן לו הצדקות לזה. כגון למשל, נתן לו כוח גופני לספוג את המכה. אדם רגיל במצב רגיל היה נשבר. אדם נשבר, אז הוא כבר לא יכול, אז הוא אומר כנוע, כנוע. השם נתן כוח לפרעה לסבול. כוח, לסבול, אבל השכל שלך עדיין נשאר בידך. זה הדעה המצויה בחלק מהראשונים. אבל הדעה השנייה, פרעה נשלל בחירה חופשית בחמשת המכות האחרונות. ולמה? אתה אומר, אם קודי, אז קודי. התשובה היא, רבותיי, זה חלק מהעונש. אתם קולטים, תשמע, אנחנו אמורים לתת לו 10 ניסיונות, אז למה 5 ככה ו5 ככה? לא, לא, לא. אני צריך לתת לו ניסיון אחד. הוא לא עמד בניסיון, הארכתי איתו את האף שלי ונתתי לו 2, 3, 4. אחרי 5 ההיא, אתה מקבל עונש. אחד העונש שלו, למות. אחד העונש שלו, להישלל בחירה. אני צריך לך בתור פיון, בתור שחקן, יקבל על זה בחירה. זה מצב חמור מאוד מי שמגיע לך. אתה יכול לחזור בתשובה עדיין? משולל בחירה לגבי המקרה הזה. כמו להבדיל, כמו אלישע בן אבויה, כרגע לא קבלו אותך בתשובה, לא רוצו אותך בשמיים. אבל אם תשבור את השמיים, אז קבלו אותך. כרגע אתה לא מתקבל, כמו שאלה. ואלו יש אין להם חלך לעומבה. ואם ישברו את השמיים, יקבלו את התשובה. כרגע לא. כרגע לא. לגבי הדבר הזה, לגבי הסיטואציה הזאת, נשללה ממך בחירה. פרעה לא ישלח את עם ישראל. במכה, כן, הוא לא ישלח את עם ישראל, אבל לחזור בשבוע הוא יכול? כן. לך. כמו שהסברנו, חלק מהעונש זה שלילת הבחירה. ומי הכניס אותך למצב הזה? אתה. אז אתה אשם. אתה אשם שכנס את עצמך למצב הזה.
אז תתן לו עוד מכה, למה עוד חמש?
או, כי כמו שאמרנו, המכות באו כדי ללמד את המצרים, אבל בעיקר גם את ישראל. המכות היו סמינר הערכים הראשון בהיסטוריה לכלל ישראל. קדוש ברוך הוא שלח סמינר עם כל המרצים הבכירים שלו, צפרדע, כנים, ערוב, זה מרצים בכירים בסמינר הערכים, וברוך השם לימדו לקח טוב מאוד, ולצערנו הרב אפילו אחרי הסמינר הזה, אתה רואה חבר שחזו בשאלה, ב-40 שנות המדבר. זאת אומרת, סמינר הערכים זה לא הדבר היחיד שצריך לעשות, צריך סמינר הערכים, ואחריו להיות קשור למקום של תורה. בלי זה, כל הסמינר קורס. הסמינר זה התפעלות ראשונית, זה ליבה, התלהבות ראשונית.
במדבר מה הם עשו? לא למדו תורה?
במדבר למדו תורה, אבל זה היה הלימוד, זה היה היונק. זה היה היונק שעכשיו מתלמד, ונופל ונופל ונופל, עד שהוא קם, בסוף נכנסו לארץ. אחרי שמשה רבנו הצליח לקומם את הקומה שלהם.
לא, כאילו אם בעבורים שלנו היו קשורים לתורה, אז איך קרה?
זה הלימוד, אתה עכשיו משווה לי בן אדם חילוני, בן לאבא דתי, בן לסבא דתי, שיש לו כבר קבלת התורה, עם ישראל פה זה עם שיצא עכשיו ממם תת שערי תומה, בבעלה, זה לא דבר קטן, לך תוציא אותה מזה, זה ממש כמו יונק, שאתה צריך להכיל אותו לאט לאט, לאט לאט, ואתה רואה כל מיני ניסיונות שיש להם שם, זה ממש מפיל אותם. עד כאן, שלב ראשון, בואו נמשיך. אני נמצא עכשיו בפרק י' פסוק ז', ויאמרו עד איפה רואה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע, כי אבדה מצרים. האמת היא, אומר הפסוק, ויאמרו עבדי פרעה אליו, על מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים. זה כמו, זה המשך לשאלה ששאלו מקודם. החרטומים כבר אומרים לו, אחי, אתה לא קורא את העניין? מה, אתה לא רואה? למה אתה לא משתכנע? מצרים עובדת ואתה עדיין נשאר במכחך. איך זה יכול להיות? אז ענינו באופן כללי, שהבן אדם מוקשה לב על ידי בורא העולם, ענינו על כבוד שלו, אבל איך כל זה מתבצע? מה המוקד של כל זה? כי הרי בסך הכל התורה מספרת לנו את זה לא בשביל פרעה, כי פרעה לא מעין אותנו, כי קליפת השום אפילו. למה אנחנו לומדים את התורה? בשבילנו. מה הלקח עבורנו? אז בואו נראה מה הלקח עבורנו מהסיפור הזה. כדי להבין את הלקח הזה, אנחנו צריכים לנדוד למרחקים, לכיוון תקופת המלכים. מלך רשם הולך בעם ישראל וקוראים לו אחאב. למלך הזה יש שר, שמו בישראל, חיאל בית האלי. בית האלי, הכוונה, גר בבית אל. שם זה המקור שלו. עכשיו הוא גר בעיר המלוכה, אבל זה המקור שלו. חיאל בית האלי רשע מתועב, רשע מרושע. יש לו בעיה יסודית אחת, והיא, יש סמינר ערכים קבוע באזור יריחו, וזה שובר אותי. איפה הסמינר הזה ממוקם? בחורבת יריחו. כל מי שעובר ליד יריחו, רואה את חומות יריחו שנפלו, שזה דבר שהוא נס בלתי רגיל. למה? כי החומות של יריחו, אומרים חז"ל, הגובה שלהם, היה הרוחב שלהם. ולכן להפיל את החומה לא היה עוזר כלום, כי פשוט אתה מפיל קובייה. אתה מפיל קובייה ואתה מפיל קובייה, זה לא יעזור כלום. אי אפשר להפיל חומה כזאת, אין מצב להפיל חומה כזאת. הדרך היחידה היא לתקוע בשופר ושהחומה תשקע. מי שרואה את היסודות ואת הרוחב ואת היופי ואת הפאר שהיה ביריחו, פשוט עומד נדהם ומבין שאין כאשם אלוקנו וחוזר בתשובה שלמה. ואת זה חיאל יודע, וחיאל נשבר מזה. כי אחאב חרט על הדגל שלו, אין אלוהים. אין. אומר, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כך הוא ציווה לחרוט על כל הדלתים, הדלתות. יתרה מזאת, ממש היה עושה את הבעל. כל מקום שהיה כתוב, היה מוריד את השם של השם, וכותב במקומו בעל. בראשית ברא הבעל את השמיים ואת הארץ. הבעל זה היה הלייט, יענה שמה, זה היה משהו חזק אז באותו זמן. אז זה מה שהוא היה עושה. חיאל רצה לעזור למלך שלו, אמר אני הולך לשבור את המיתוס. אני הולך לבנות את יריחו. ברגע שאני אבנה את יריחו, הנס ייפגם, ואז גמרנו בא לציון גואל. אין יותר אמונה באשם. מצוין. אבל יש רק בעיה אחת עם יריחו. יהושע מקלל את מי שיבנה את יריחו. יהושע בא ואומר שמי שיעיז לבנות את יריחו, כי יהושע יודע שיריחו משמשת כמקור של אטרקציה לאנשים להתחזק, אומר יהושע, מי שיעיז לבנות את יריחו, ולא משנה איך, או יבנה עיר אחרת בשם יריחו, במקום אחר, הוא גם יקבל את העונש, או יבנה במקום הזה עיר בשם טבריה, או תחמן, הוא מפחד מיהושע, אז הוא יבנה את העיר וכך את זה, אסור לבנות את יריחו, לא בניתי את יריחו, בניתי את טבריה, מה אתה רוצה? אז יריחו חשב גם עליך, שום מצב, לא לבנות את יריחו, ולא את השם יריחו, אין, יריחו מחוקה, מה? ברוך השם. מי אמר לך, צריך הרב? יהושע לא קילל את מי שישב, יהושע קילל את מי שיבנה.
למה?
מה למה? כי הוא לא רצה שיבנו, הוא רצה שכל הזמן יעברו ויראו שם את הגדולה הזאת של בורא עולם. וזה בדיוק הייתה הכוונה של חיאל בית האלי לשבור את המיתוס הזה. אני רוצה לשבור את הכללה של יהושע. קרא לו אשתו, שעוד למדה קצת בבית ספר, אולפנה, אמר לו, אחי, שמע, המצב פה רגיש. יש פה כללה. מה הכללה? שברגע שהדחפור הראשון יגיע לקרקע, הבן הבכור מת. ממשיכים את העבודות, שאר הבנים מתים. ביום של עשרת הלוט, הבן האחרון ימות. מה, אתה רוצה לסכן את כל הבנים שלך? בסדר, נס, לא נס, אלוקים, לא אלוקים, דתיים, חילונים. תעזוב אותך בשטויות, אין לנו בנים. אתה חפש צעות, מה אתה חפש? יאללה, מה? פתיה אחת טופשת, יאללה, קדימה. הלך והזעיק את הטרקטורים, הטרקטור הראשון מוריד את הקף, צלצול בפלאפון האדום. מה קרה? הודיעו לו, הבן הבכור מת. אשתו רצה אליו ואומרת, נו נו, תעשה טובה, קצר וקולע, אחורה פנה, דינה אין אחורה, ובוא נקבע פה, לא עושים את הצרות האלה. מאיזו פשט, מה, לא שבת איך הוא מת? הוא פשוט לא נזהר, והוא דרך על איזה מקום, החליף, זה ברור שזה קרה בטעות, מה, זה לא קשור בכלל. בואו נמשיך. הבן הראשון, חפרו כבר את התעלות, התחילו ליצוק יסודות, יסקו יסודות בטעות על הבן השני. קראו לו, דחילק, אחי, אומרת לו, אתה לא שמעת, זה השני. הוא לא נזהר, הוא החליק, וזה, והאי, וההוא, וההוא. אומרים חז"ל, כמו שכתוב בתנ"ך במפורש, כל הבנים שלו מהבן חיאל בית האלי, ביום האחרון, ברגע שמסירים את הלוט, נשאר לו בן אחרון, ביום האחרון גוזרים את הלוט, ומתבשרים בבשורה המרה, או השמחה, תלוי למי, שהבן האחרון של חיאל מת. מיד יושבים שבעה, כי בכל זאת שבעה צריך לשמור, לא יודע לבעל, אבל יושבים. וכשיושבים, מגיע אליהו הנביא שלא ברצונו, בכפייה אלוקית, מגיע לשם, ואיזשהו נכנס, אומר לו אחאב, אני יודע למה באת. אני יודע למה באת. כדי להגיד לכולנו, נו נו נו, וראיתם, הנה אלוקים, הנה יהושע קילל. יש לנו שאלה אליך. עוד לפני שאתה תתחיל לדבר, אנחנו נתחיל לדבר. תגיד לי, מי יותר גדול, יהושע או משה? אמר להם אליהו, ודאי, משה. אמרו, רגע, רגע, רגע. אתה ואנחנו יודעים מה אתה רוצה להגיד לנו, הנה קללת יהושע התקיימה. איך יכול להיות שיהושע הקטן, הקללה שלו התקיימה? לפי דבריך, לפי דבריך. הרי אתה באת לתת לנו מוסר שיהושע צדק, נכון? ומשה רבנו מקלל אותנו, וכתוב את זה בקריאת שמע, וכל יהודי קורא את זה פעמיים ביום לפחות. ואם תשמעו בקולי, תקבלו מטר וכו'. אם לא תשמעו בקולי, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואנחנו עובדים לבעל, ואנחנו יש לנו מלא מלא חטאים. וברוך השם לא חסר לנו גשם, אנחנו יכולים ללוות גם לטורקיה אם אתה רוצה. מה הבעיה? אליהו מתרתח מזעם, כי הוא מבין שהם מנעצים את השם. אומר להם, אתם מנצלים את טוב ליבו של בורא עולם. הרי משה רבנו לא מקלל את ישראל, משה רבנו אומר שהשם אמר שאם ככה, ככה, ואם ככה, אז לא ככה. זאת אומרת, זה בידיים של השם. אז השם שאמר לעשות את הזכות לא להעניש אתכם, מרוב אהבתו אתכם, והערכת האף שלו אתכם. אתם מנסים את טוב ליבו? אצל יהושע זה כללה. כללה במקום, אין. השם שומע על הצדיקים. אבל פה זה בידיים של השם, השם בחר שהוא לא רוצה להעניש אתכם. אז אתם מנסים את זה? אז חי השם, אני נשבע בשם השם שלא יהיה לכם עכשיו גשם. אתם מנסים את טוב ליבו, אז אין טוב ליבו. גם אני אקלל אתכם. ואז הוא קילל אותם שלוש שנים רעב. שלוש שנים רעב. טוב, עכשיו זה הסיפור עד כאן. הסוף של הסיפור רע מאוד.
אבל בגלל...
מה הסוף?
הסוף של הסיפור שגם חיל הלך. מה?
זה ספר את כל הסרט.
איך? זה שלושה ארבעה אנשים, זה תזר תפיסה בעולם של כל הממלכה פה, אחי. כל הממלכה פה מרשעת. כולם עובדים את הבעל בשמחה רבה אחרי אחאב. זה לא שאחאב כפה את דעתו כפייה חילונית. ממש לא. בקיצור רבותיי, אליהו הנביא עליו השלום עשה את מה שעשה, אבל אותנו לא מעתיק כרגע אליהו.
הוא היה חי בזמן שירד
מלמעלה. מי? אליהו זה היה אז במציאות, ממש במציאות האהובה. הוא היה אדם רגיל. בקיצור, אליהו פחות... מי? לא יכולים לרצוח אותו. לא יכולים לרצוח אותו. עד כדי כך שעובדיה הנביא כשפוגש את אליהו, ואליהו אומר לו, לך בבקשה, לך בבקשה, הוא לא התחבא במערה. הוא נעלם, בורא עולם לוקח אותו, מתי שהוא רוצה, אין, אי אפשר להשיג את אליהו.
הוא
מתבעץ, הוא אומר כבר, אני לא מצליח לתקן כלום. אז מה שווה שאני אהיה פה? מה שווה? אני באתי לתקן אתכם, נסה, 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 כולכם אידיוטים, לא רוצים כלום. אז אני הולך מפה, אני מתפטר. אליהו עזב, אליהו שבר את הכלים. אליהו לא פחד מה אחד. אליהו הנביא קורא לעובדיה ואומר לו, עובדיה, לך לאחאב ותגיד לו שאני מחכה לו. אמר לו, בבקשה, אדוני, אל תעשה לי את זה. עובדיה אומר לאליהו, בבקשה, אל תצווה עלי את הציווי הזה. אמר לו, למה? הוא אומר לו, אני מכיר אותך, אתה, אני אלך לקרוא לו, נבוא אליך, אני אקח אותך הרוח לאיזה כיוון. פה זה לא עובד ככה, אנחנו פעדים, אני אמות בסוף. זאת אומרת, כולם לוקחים בחשבון שאליהו זה דבר נזיל. הוא פה, הוא שם, הוא נמצא בכל מיני מקומות. אליהו זה לא אדם רגיל. כולם מבינים את זה כשהוא בחיים. אחרי זה בכלל למה לדבר. בקיצור, נחזור לעניין שלנו. מי שמעסיק אותנו כרגע זה חיאל בית האלי. בואו ניכנס רגע לפסיכולוגיה של חיאל בית האלי. חיאל, אני לא יודע כמה בנים יש לו, נגיד 8. בבן השישי. טוק טוק על הגב של חיאל. חיאל, מה נסגר לך? אחי, בסדר, הבנו את הרעיון שלך, פינקת, בנית את יריחו. אתה קולט שאתה מאבד את הבנים שלך בסדר רץ, נכון? אתה קולט שעוד מעט לא יהיו לך בנים.
הוא נאחז ברעיון,
מה אתה נאחז ברעיון? אתה מוכן לאבד עוד שני ילדים?
הוא היה כזה
מטומטם כשזה נאחז ברעיון הראשון. יהיה מטומטם, הוא בטח לא היה.
אם הוא מפסיק, זה אומר שהוא מודה שהשם קיים.
מה?
אתה רוצה להגיד
שאחרי
הבן יותר
המצוי הסיבור כאילו? לא, אני שואל עליו. הלו חייל, תתעורר. אשתך אומרת לך על כל בן, אתה יותר הורג לנו בנים. די כבר, שבור את הקרח.
אז הוא מודה שהשם קיים בעצם. אם הוא מפסיק, זה אומר שהוא מודה
שהשם קיים, זה הוא לא מוכן. אתה יודע מה? אז אני לא הפרתם את דעתי ברבים.
לא.
מסיבות רפואיות נבצר ממני מלהגיע לבניות. הלו, אז מה אתה מחסך פה, טריקי?
אתה לא כמו פרעור, הכבוד שלו.
מה זה
לא? אבל הכבוד פה, זה לא מספיק לי כבוד.
הוא מוכן שיזכרו אותו.
אולי יהיה למען להחליק.
להקים את העיר הזה ולהקריב את
זה. והיה מוכן להקריב את הילדים שלו עבור זה. זה קשה מאוד להגיד
דבר. אולי למען להחליק.
זה באמת צריך להיות טירוף דעת. יש אנשים שרוצים את הילדים שלהם, אבל זה כבר טירוף דעת. חיאל בית האלי לא היה מטורף. הוא היה אדם מאוד שקול, רשע מאוד, אבל שקול. אדם שקול לא מוכן לאבד ילדים שלו. עד כדי כך, זה נדיר.
אולי
ילדים
לא
עניינו
אותו.
אה?
אולי ילדים לא עניינו אותו.
קשה להגיד. יש פה פלונטר, השם לא הקצאתי בו של חיאל. פלונטר. אתה יודע מה היצר הרע? הכי קל להסביר יצר הרע, אנחנו מחפשים לראות איפה נקודת האחיזה של יצר הרע. ודאי יצר הרע. ודאי, מהלך אלוקי.
היה מוזר שימש את הכל במקרה?
ממש לא. בואו נראה.
לא, אם הוא היה אומר עכשיו להסיק, אז הוא אומר כאילו, איבדתי את הילדים שלי סתם, אני אחראי למוות שלהם. אה, יפה. יצאתי דפוק כאילו.
יפה מאוד. רבותיי, אם אתה מפסיק בזמן לפני שהילדים מתו, זכית, פחות כבוד, אבל... אם אתה נתת לארבעה ילדים למות, ואשתך על כל אחד מהם מטרה בך, זה בגלל הכללה של רוח שורה, תיזהר, תיזהר, תיזהר. אתה עדיין יכול לשחק אותה? לא, אני? מה פתאום? זה במקרה. אבל ברגע שאתה תקום ותגיד, די רבותיי, אנחנו מפסיקים את הבנייה. מה אמרת? אמרת שאתה רצחת ארבעה ילדים, ואת זה אני לא רוצה להוכיח. בן אדם לפעמים מוכן ללכת בדרך, העיקר שלו. מה? נכון. הוא ימשיך להפיל אותנו בפח, אבל למה? שלא יגידו שהדרך הייתה לקויה, כי אני אשם כבר בכל המחדלים. הבן אדם לא רוצה לשחרר את פולה, אתה מבין? למה? כי אם אני משחרר אותו, אם אני מספיק יותר מדי מדבר עליו, יוצא שאני שלחתי אותו ואז עולה כל הגועל נפש, אבל כולם כבר יודעים ששלחת, יא אידיוט, יודעים ששלחת כבר. אין, זה לא איזה שחוד מדינה. זה כולם יודעים ששלחת, שלחת, פדיחה, יאללה, תביא הביתה, אני קורא את הסיפור. כאילו, מה נפגע איתך? לא. ברגע שאני אביא, לא, לכלוך מול ארצות הברית, לא נעים. לא נעים תקעת על הסוכן שלך. אתה מבין? זה חשיבה עקומה והיא קיימת. בן אדם לא מוכן להיות אשם בהריגת הילדים הקודמים שלו, ולכן הוא ממשיך להרוג עוד ילדים.
אבל
אם
זה בימינו, בטוח
נשארו
מהפסלת.
למה? השם ישמור. הגמרא מביאה את זה דרך אגב. טוב, יאללה, בואו נמשיך.
אבל איך אשתו לא עושה תשובה, אבל אתה מציל את
ילדים. איך?
אשתו הייתה עושה תשובה.
השם כילה, כשיש כללה, שום תשובה לא תועיל. תשובה תועיל שיהיה לך חלק בגן עדן. אם יהושע קילל את בונה יריחו, הוא יכול להפסיק. תפסיק לבנות, ייפסק ההריגה. בכוונה הוא נתן כללה מדורגת, הוא נתן כללה מדורגת. הוא לא נתן כללה אוטומטית. אם מי שיגע עם הדחפור ימות לו כל הבנים, לא? הוא אמר, ימות לו הבן הראשון, תמשיך, ימות בן שני, בן שישי, בן רביעי, אתה יכול להפסיק? אז הפסיד, ארבעה ילדים.
אבל אם
אשתו
נגיד
הפסיקה... אבל אשתו לא התחילה לבנות. הקץ זה הוא, הוא בונה.
אבל הוא אומר כאילו
כי זה יכול שהיא סובלת
בגללו.
היא ממש לא סובלת בגללו. יש כללה של יהושע. מי
שארבע לבנות
תאים ולא היה
לו ילדים. אז בעצם אין לו שום כללה.
נכון. לכאור הכי? לכאור הכי?
אולי המצליק אחר כדי לקחת מישהו עם...
אבל הוא הבונה, הוא היוזם. ברור שהוא לא יחזיק לבנים וחתך אותם. בונה יריחו זה האדם האחראי לבניין יריחו. חוץ מזה, בורא עולם יודע מי זה האיש הזה. הרי אתה לא יודע מי זה יהיה האיש הזה, אני יודע מי יהיה האיש הזה. יהושע הוא נביא, יהושע הוא המקלל, כי הוא יודע שגם זה... אתה מה רצית לעשות, חייל, לבטל את הסמינר. מה הרווחנו? שיהיה סמינר עוד יותר גדול. עכשיו כולם יטעו. שר אחד גדול בממלכה ניסה לבנות את יריחו, ולדיראון עולם הוא ייזכר שהוא קיבל את הכללה של יהושע. אז הכללה של יהושע היא כבר לא איום, היא כבר מציאות. הוא הרוויח, זו הייתה המטרה שלו, הוא היה מוכן להישרף בשביל זה, כמו המלך הזה. בסדר, אבל אכל אותה. בואו נמשיך. ויאמר משה כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. משה רבנו בדבר האלוקים מודיע שבורא עולם עומד לבצע את המכה שתמוטט סופית ותיתן מכת מוות למשטרו הדיקטטורי של פרעה בדמות מכת בכורות. וחז"ל מדגישים את המילה אני. אני יוצא בתוך מצרים, חז"ל אומרים, אנחנו אומרים את זה תמיד בהגדה של פסח, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה ובכל אלוהי מצרים, עשה שפטים, אני השם, אני עשד. חז"ל דורשים, ועברתי בארץ, הרי זה כולל הרבה משפטים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא צרף, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. אז יש לי שאלה, מי ביצע את מכת בכורות? צריך להיות עם מוח גאוני כדי להגיע למסקנה הזאת, נכון? אחרי שחז"ל, שמונה שורות מבזבזים פה כדי להדגיש לנו את הנושא, שאין אפשרות אחרת להבין. השם עושה את מכת...
אבל אחים הם נדבקים בתומן, לא יכול לשלוח מלאכים.
שאלנו אז בזמנו למה, לא? מה?
אני אשלח את המשה.
יפה מאוד, מצוין. שי שרון, שאלה מעולה, וזו השאלה שלנו. מה השאלה? איך אתה אומר אני ולא, אני ולא, אני ולא, אבל יש פסוק אחר שסותר את דבריך. הפסוק אומר, ועבר השם, כמו שאמרת, מסכים, 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 ועבר השם לנגוב את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, עד כאן הכל טוב יפה, אבל אז מגיעה השאלה, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוב. איי איי איי, שנייה. ולא ייתן המשחית, זאת אומרת, יש משחית, זאת אומרת, יש מלאך, רק השם לא ייתן לו להיכנס. מה התשובה?
המשחית אולי גם פוגע בישראל? אבל השם מגן על
ישראל,
והמשחית
פגע
במצרים.
הם יכולים
שתי. תתן לי את לב, אחי, הבן אדם אומר פה תירוץ מדהים. לא חשבתי שתגיעו לתירוץ הזה. תירוץ מדהים ונכון. התירוץ הזה אומר, יש חלוקה בין עם ישראל לבין מצרים. השם אמר שהוא הולך להקות כל בכור בארץ מצרים. את מי זה, מי יעשה את זה? רק אני. את זה? רק אני. שום מלאך, רק אני. למה? כי צריך להבחין גם בין טיפה של בכור, טיפה שלא של בכור. סגן הבכור, הרי המצרים, ממה שמה, ידעו על מכת מצרים, על מכת בכורות, עד כדי כך הם חששו מפני זה שכל הבכורות עשו איגוד הבכורות המצרים, והגיעו לפרעה, כמובן בלי קבלת קהל, זה כבר היה משהו קצר מאוד לפני המכה, הגיעו לפרעה ואמרו לו, פרעה, שחרר את עם ישראל. אמר להם, למה? אמרו לו, שמע, אנחנו כולנו בסכנה. שמע, רולטה רוסית, זה עושים בכבישים, אנחנו לא לוקחים רולטה רוסית. 9 מכות עד עכשיו, 100% הצלחה למשה. מה זה אומר? זה אומר שהלילה אנחנו כבר לא נוכל לדבר איתך בחצות לילה. אז אנחנו אומרים לך, שחרר את עם ישראל. אמר להם פרעה, על גופתי. אמרו לו, על גופי אתך גם אם אתה רוצה, אחי, שחרר אותם כבר.
על גופתם.
יאב, אמר, לא נותן לך. זה אומרים חז"ל, שיצאו הבכורות למלחמה במצרים, כמו שכתוב בתהילים.
למכה מצרים בבחוריהם. מה זה למכה מצרים בבחוריהם? שהמצרים הוקו על ידי הבכורות של מצרים. הבכורות נלחמים במצרים. והמצרים כועסים על עם ישראל, באו להציק לעם ישראל ובורא עולם מציל אותם, וזה שבת הגדול המפורסם עם הנס הגדול. זה מה שקורה כהכנה למכת בכורות. אבל כולם נלחצים מהמכה הזאת. כתוצאה מהלחץ הזה ופרעו לא מוכן לשחרר את עם ישראל, המצרים מתחילים לחשוב על כל מיני טכניקות. הרי איפה הולך להיות המכה? בבתי מצרים. איפה לא תהיה מכה? בארץ גושן, בבתים של היהודים. מצוין. כל בכור מועבר מיד לבתים של ישראל, וישן באמצע הבנים של היהודים. איזה מגניב. כי השם אמר, שהוא לא ייתן למשחית להיכנס לבתי היהודים. זאת אומרת, השם יהיה סתום, הוא פשוט לא יראה את הבית של היהודים, איזה מגניב. ואנחנו ניכנס לו מתחת השולחן, והוא בא לציון גואל. מסכנים, הם כנראה לא הגיעו לסוף דעתו של בורא עולם, ולא ידעו שבורא עולם גם את זה יודע. אז כיוון שבורא עולם ידע גם את זה, המצרים אכלו אותה בכפליים. למה? כי בורא עולם קבע כללים חדשים עכשיו למכה. עד עכשיו אני אמרתי שכל בכור ימות. מעכשיו בורא עולם אמר, אני בא לבית. אם הבכור נמצא בבית, הורגים את הבכור. אם הבכור לא נמצא בבית, הורגים את הגדול ביותר. ואז מה קרה? הגיע הקדוש ברוך הוא לבית של המצרי, והבכור לא קיים. אם הבכור לא נמצא, אז הורגים את הגדול. השם הרג את הגדול. ואחרי שהשם הורג את הגדול, השם הולך לבית של היהודי ומוריד משם גם את המצרי. חזק וברוך, הרווחנו שני מתים למצרים. חכה רגע, ואיזה בכור? בכור אישה או בכור גבר? הכל לחומרה. ואם האישה הזאת זנתה מתחת בעלה, גם הוא בכור. בכור שלה, בכור שלו, בכור כזה, בכור אחר. ואם הוא קנה את הבכורה, אלא תיגע גם אותו, תיגע. הכל, כל ספק בכור לחומרה.
חצי
הכל. אין בית אשר שמת, מה זה? כולם השתגעו, איך זה יכול להיות? זו הייתה המכה האיומה. את בכורות מצרים מי הורג? רק השם. אני השם, אני ולא שליח. אבל לבתי ישראל, מה שאתה אמרת, פה יש בעיה אחרת. תגיד לי, אם עם ישראל יחטא בלילה ולא יבצע את גזרות השם, לא רוצה לאכול קורבן פסח בלילה הזה? לא רוצה. לא רוצה לעשות ברית. אתה יודע מה? לא רוצה. מה יקרה לו? ימות. מי יהרוג אותו? המלאך המשחית. כי על ישראל אין דין קשה כמו אצל מצרים. פה זה דין רגיל. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. למצרים אין מה לדבר כי הוא לא ייכנס לשם. הוא לא מתחיל. ופתאום פה, לכן הקדוש ברוך הוא נותן כאן, לא, בכל זאת יש הבדל בין עם ישראל לבין מצרים, ולכן לא יקרה את הדבר הזה. אבל יש עוד פירושים. בראשונים יש פירוש של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, השם אמר שהוא לא עושה את זה על ידי שליח, אבל הוא לא אמר ששליח לא יהיה. השם אמר שהוא לא שולח שליח במקומו, אבל אחרי שהשם בא ולא שליח, אז השליח מתלווה להשם. וממילא אם השליח מתלווה אל השם, יכול להיות שהשליח ירצה קצת להרוויח באפטר. השם אומר לו, אחי, יאללה, סע, קח 5 דקות חופש, ואני אתחרע. הוא יתן לי עכשיו להרוג לי סתם חופשי. לכן השם אומר, ולא ייתן המשחית. המשחית נמצא איתי. אני פה אחראי, אבל המשחית נמצא איתי, והמשחית לא ייתן לו הקדוש ברוך הוא לפגוע בעם ישראל. עוד פירוש יש, מה זה המשחית? זה בכלל לא מלאך. המשחית זה לא מלאך. מה זה? המצרים זה לא המשחית. לא, ולא ייתן המשחית? יש פסוק מפורש, הפסוק אומר, ולא יהיה בכם נגף למשית. המשית זה לא מלאך. המשית זה המגפה, זה המוות. השם לא ייתן את המוות שיכנס אליכם, לא? אבל זה לא אישיות כלשהי שנכנסת ואני מונע אותה מלהיכנס. אז ממילא בטלה השאלה מעיקרה. עכשיו רבותיי, אני רוצה ברשותכם לסיים. אני קצת מדלג
לצערי הרב. הרב, אומרים על הסבא של סלחרים שזה מי מלאך משית, אבל זה בעצם המגפה, לא?
איך?
אומרים...
שם כתוב אצל סנחריב במפורש שמלאך השם יוצא במחנה אשור ומכה בהם. חז"ל אומרים שהוא נכנס וניגן להם שיר ערש והרג שם 180 אלף ראשי גייסות. שיר. למה? כי כשאדם הוא תמה מאוד ונכנס מלאך ומשורר שיר שדבק בהשם, החיבור הזה של הפלוס והמינוס יוצר התלהטות ו... משחרר לחץ מכל החברה.
אני גם מכיר היום זמרים בארץ, הם שרים לך שיר, אתה אומר.
יפה, חזק. רבותיי, יש לנו פסוק מפורסם, הפסוק שפותח למעשה את התורה האמיתית שלנו, והוא החודש הזה לכם, ראש חודשים. רש"י המפורסם בתחילת התורה, למה היה צריך להתחיל מבראשית? היה צריך להתחיל מפה. למה מפה? כי זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל.
לא, אבל לא יכולים ברית.
לא נצטוו בישראל, נצטווה באברהם. גיד הנשה, לא נצטוו בישראל. לא נצטוו, הוא מספר הסיפור. שבעקבות הסיפור הזה יאסר על עם ישראל לאכול את גיד הנשה. אבל מצווה אין שתחייב את עם ישראל. המצווה הראשונה שמתחייבים בישראל כעם, כאן.
אז למה שלמה לתורה לא פתחה פה?
לא, זה רק הקדמה, כולם כדי לדעת. על הפסוק הזה יש בחזל סיפור מזעזע, אבל מעניין. הסיפור הזה בלשון חזל. הסיפור מספר את מהלך חייו של רבי אלעזר בן ערך. שעליו כתוב בפרקי אבות ששקל אותם הרב שלהם, את כל חמשת התלמידים שלו. מי הרב של רבי אלעזר בן ערך? רבן יוחנן
בן זכאי.
והוא שוקל את כל התלמידים ואומר, אם יעמדו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת. כל חכמי ישראל של הדור ההוא, זה כל חכמי ישראל. זה לא קרה איזה פישרים. זה רבנים הכי גדולים שיש. ואליעזר! אליעזר, זה רבי אליעזר הגדול. בקו שנייה, הוא התלמיד שלו, הוא לא צריך לקרוא לו רבי. אליעזר בקו השנייה, מכריע את כולם. מכריע את כולם, זה אומר שהוא לא שקול. הוא לא שקול. הוא מכריע, הוא לוקח את כולם, כמו שאומרים.
מכריע זה...
לוקח את כולם!
מכריע זה מחד.
מה, הוא גומר את כולם.
רק את השאומרים זה על עוד אחד, אם אליעזר בנוקם.
המשפט הבא, רב אחר אומר בשמו, שאם יקחו את כל חכמי ישראל, וישימו אותם בקו מאזניים אחד, ואת רבי אליעזר בן אורקנוס אפילו איתם, אבל בכף השנייה ישימו את רבי אלעזר בן ערך, מכריע את כולם. ואין סתירה ביניהם. למה אין סתירה? כי רבי אליעזר הגדול זה בכוח הבקיאות, בכוח הבקיאות, ורבי אלעזר בן ערך בכוח הפלפול. אדיר בפלפול, כמעיין המתגבר. אי אפשר להאמין איזה כוח תורני אדיר היה לרבי אלעזר בן ערך, ואת ההקדמה הזאת חייבים להבין לפני הסיפור הטרגי. חז"ל מספרים, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו, אפילו שהם רבנים גדולים. כל עוד שהרב גדול, חי, הולכים לרב הגדול. וחז"ל מלמדים אותנו פה דרך בעבודת השם, תמיד תתייעץ עם גדולים ממך. אפילו שאתה בגדול בעצמך. יש יותר גדולים? תתייעץ. תמיד טוב. הוא תשועה ברוב יועץ. מי אמר שאתה יחיד? אל תאמר שאתה רשאי. די, זה... אני, יכול להיות שמישהו יגיד לך משהו, הרב שלך חי, לך תיעץ איתו. לא מדבר לך בזה שאלות הפשוטות, שאלות כבדות. ממשיכה הגמרא.
אבל אם אתה יותר חכם מהרב שלך,
אז... יותר חכם מהרב שלך, יותר חכם מהרב שלך, אז לא. אבל פה מדובר שאתה גדול, אבל הרב עוד יותר גדול. בסדר? אלה מוסרי התורה, שתבין, זה לא איזה רב שלמד פה בבית ספר. מדבר לך זה אחד שקיבל את כל התורה מרבותיו ומעביר אותה הלאה. מה, אתה יכול לעבור את הרב שלך? אתה רק יכול להגיד כמה אחוזים מתורת רבך קיבלת, זה כן. להגיד שעברת את רבך, אין מצב. אין מאה אחוז. רבי אליעזר בן הורקנוס עצמו אומר שאם תיקח את כל הים, את כל הים זה שני שליש מכדור הארץ, קח את כל הים, תהפוך אותו לדיו. קח את כל הארזים, תעשה מהם קנים. קח את כל השמיים ותעשה מהם יריעות, לא תצליח לכתוב את התורה שאני יודע. אתה לא יודע כמה תורה אני יודע. לא תצליח. אבל אם תשאל אותי כמה חיסרתי מרבותיי, כמה אני לא גדול כמו רבותיי, כמה לקחתי מרבותיי, אני כרגע מסביר הסבר אחד, כמה תורה לקחתי יחסית באחוזים, זה כמו שתיקח זבוב, שייכנס לאוקיינוס האטלנטי, יטבול וייצא. כמה מים הוא לקח לאוקיינוס? איי, 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 בערך משהו כמו חצי, נכון? סביב ה-50%. הרי אין יחס בכלל, נכון? אין יחס! אין לנו מושג. בורא עולם נתן מתנה למשה רבנו את כל התורה, אחרת אין לנו יכולת להבין איך אפשר לקרוא את כל התורה כזאת ב-40 יום, אין מצב. אז אנחנו רואים בזה הבדל של דור אחד. איזה טרו, טרו, אתה תלב, תחב אותם. לא מתקרב. ארוכה מארץ מידה כתוב. לא התורה ארוכה מארץ. המד שמודדים בו את הארץ ארוך יותר מארץ, את התורה יותר ארוך מארץ. אין לך שיעור מה זה התורה בכלל. כשאתה מודד שולחן, אתה מודד במטרים. אתה לוקח סרגל של מטר ומודד. כשאתה מודד משהו קטן, אתה לוקח סטיר. כשאתה מודד, אתה לוקח משהו של קילומטרים, נכון? כשאתה מודד את התורה, אין מדד. אין כלי מידה אפילו. לא שאת התורה אתה לא יודע מה המידה שלה. אין כלי מידה. לא מצאנו כלי מידה שימדוד את התורה. אז אתה רוצה למדוד את התורה? אין אפשרות. אני ממשיך אומר את הגמרא.
באינצ'ים,
כן. בואו נמשיך. כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו. אור שנפטר, הלכו להם ליבנה. טוב, נפטר הרב, אז הולכים ללמוד בישיבה, כולנו ביחד חברותות. והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו, או לאמאוס, לפי דעה אחת, פה, לפארק קנדה, או לדיומסי, לא משנה איזה מקום. אבל חז"ל אומרים, מקום שהמים יפים והנווה יפה. רבי אלעזר בן ערך, נפטר הרב שלו, לא הולך עם כל החכמים ליבנה, הולך אחרי אשתו לאותו מקום. המתין להם, המתין לתלמידים שלו שיבואו אחריו, כסבור שהם באים אצלו, כי הרי אני הכי גדול. אני הגדול. בפלפול אני הגדול. הרב נפטר, עכשיו יבואו אליי. לבסוף ביקש ללכת אצלם, הוא הבין שהם לא באים, לא באים, לא באים, הבן אדם מתעורך, חלס, הם לא באים. אז מה המסקנה? טוב, אולי אני צריך ללכת. אבל כבר אשתו התרגלה לזה שהוא אצלה. אמרה לו אשתו, לא הניחתו אשתו. אז זה הבטחה אשר פה וזה, הפוך מאשתו של רבי עקיבא, שאמרה, אם היה שומע לי, היה נשאר עוד 12 שנה. ככה אשתו עשתה לו. אמרה לה, מי צריך למי? יש לי שאלה, אליך כבוד הרב. מי צריך למי? אמר לה, הם צריכים לי. תשמעי, למסקנה, אני יותר גדול מהם, הם צריכים אותי. אמרה לה, הפת והעכברים, מי דרכם ללכת אצל מי? הווה אומר, העכברים אצל הפת. ראיתם איזה משל? איזה משל? מה, אין משל אחר? את לא יכולה להגיד לו תלמידים ורב? תלמידים ורב, מה היא אומרת לו? עכברים ורב, עכברים ופת. אתה כבר מבין איזה כבוד, איזה מקום של כבוד היה לתלמידי חכמים אצל אשתו של רבי אלעזר בן ערך. עכברים. שמע, אחי, אומרת הגמרא, שמעשה היה בכהנים, שדיברו ביניהם, כמה אחוזים הם קיבלו מהקודשים. מה, כמה אכלת? אחד אמר, אכלתי פה, כמו MP3, אחד אמר, זה, אחד, כל אחד אמר. אחד אמר, הגיעני כזנב על התאה. הלכו בדקו אחריו, ראו בו שמץ פסול. אחי, אתה לא סתם אומר דוגמאות. אנחנו ברמות שכבר לא מתייחסים לדיבור שלנו, אחי. אני מדבר פה בעובדים בבית המקדש, שם עומד הגמרא, לא בודקים ייחוס מהמזבח ולמעלה. אם בן אדם נכנס לעבודה בבית המקדש, לא בודקים מעליו. זה אחד שעבר בדיקות הכי קפדניות. אחד מגדולי הצדיקים נמצא בבית המקדש. מה, זה לא אנשים פשוטים. אני מצפה מהאדם רם המעלה כמוך, שתשמור על הפה שלך. אנשים כמונו, בסדר, לא מקפידים כל כך על הלשון. לא שזה טוב, אבל...
אבל זה אישה, ממתי אתה שמע על אישה?
הוא שמע על אשתו, כי כנראה המנעמים של המקום משכו אותו יותר. וככל שאתה נמצא יותר במקום של עידונים גופניים, ככה אתה שוכח קצת את הזמן.
אתה מדבר על מה שהיא אמרה, ומתי מתייחסים לדיבור של אשתו? מה היא הייתה?
לא, אתה רואה איך השפעה, הרי זה התחיל מזה שאשתו לקחה אותו לאמאוס, מקום של עידונים. הרב, בואי עשו לך מסאז', בואי עשו לך זה, בואי... אתה מבין? זה מתחיל מזה, אחרי זה זה מתחיל להיות עכברים. החכמים זה עכברים, זה לאט לאט מחרחל. אומרים חז"ל, שמע לה, אתה לא תשמע לה, הוא שמע לה, וישב עד ששכח תלמודו. את כל התורה שלו
שכחנו.
זה אתה אומר, כי אתה עדיין לא נכנסת לזה. ברגע שנכנסת לאמאוס, ואתה גר שם כמה שבועות, אתה מתרגל לזה, ואז אתה כבר מחפש הצדקות. אתה רוצה BMW? לא, מה, BMW זה פינוקים. כשאני אקנה לך BMW אחרי שבועיים, אני אתקשר לך, אני אשאל אותך את אותה שאלה, התשובה שאתה תהיה אחרת. הרב, תדע לך, זה עוזר לי מאוד בריכוז לקראת השיעור, כשאני מוסר את השיעור, שאתה מה זה יסוד? לא, אני, באמת, לא מדבר אליי בכלל. זה חומר, כל שטויות, מה? פשוט הרב, זה עוזר לי בתורה, הנוחות עוזרת לי, לא, בבל תמוח, אתה מבין? בן אדם יחפש תמיד את צדקות.
אז למה לרב עובדיה יש
BMW? הרב עובדיה, קודם קוראים כבוד הרב, לא, לא מי שיושב ב-BMW הוא אדם חומרי, ומי שלא יושב הוא לא חומרי. יש הרבה אנשים בלי BMW והם הרבה יותר חומריים מהרב עובדיה. את ה-BMW הרב עובדיה לא קנה לעצמו, קנה לו אותו עשיר ממקסיקו, שאני אישית ראיתי אותו, והרב נתן לו לוח מכסף עם ציונים מזהב של כל נקודות הלוויין שהוא תרם. האיש הזה מכבד מאוד את הרב עובדיה, ואמר שאדם כזה ברום המעלות כאלה, שהפסיק להיות רב ראשי לישראל, אז הפסיק לו אוטומטית הוולבו הממשלתית, אני לא מוכן שרב במעמד כזה יסע לי באוטו כזה... אתה מבין? אז הכבוד שלי, שהרב שלי יסע באוטו, באונייה, אז אני אקנה לו אונייה. אז הוא קנה לו אוטו ששומר עליו, שמגן עליו, וגם שיהיה לו נוח, כן? אני רוצה לפנק את הרב, הרב לא רוצה. הרב מבחינתו, שנים הרב היה לפניכם. איפה הרב? והיה לו כסף ולא קנה. הרב לא רוצה את זה, אבל זה הכבוד. אומר לך הרב, ישמע לה וישב עד ששכח תלמודו. כשאתה נמצא באמאוס ומתעדן לי כל היום בג'קוזים ועניינים ומסאז'ים, אז בסוף התורה נשכחת לזווית פינה אחרת והולכת. אומרים חז"ל, אחר ימים באו אצלו ושאלו לו, פת חיטים ופת שעורים, איזו טובה בלפתן? ולא היה יודע מהו לפתן. אפילו כבר לא יודע מה זה המילה לפתן. לשון חכמים. לפתן, לא לשון קומפוט כמו אצלנו, ללפת בו את הפת. מטבוח הזה לפתן. למה? כי מלפתים בו את הפת. את זה הוא לא ידע כבר. לשון חכמים הוא כבר הפסיד. אין לו את הלשון. שים לב, בן אדם נמצא בישיבה, אז יש לו כבר לשון של ישיבה. תגיד לי, מה דווקא מין אני הולך למסיבה או לא נסיבה? הוא הולך למסיבות, אבל כבר הדיבור שלו זה דיבור של בן ישיבה. יעני, מה דווקא מין אני הולך? חוץ מזה, יש לי קושיה עליך. אם אתה תלך, הוא לא מדבר, בן אדם תראה איפה הוא הולך ומה, יש לו דיבור של בן תורה. אבל תלך לצבא, צבא רגיל, תשמע סלנגים, תשמע זה, לאט לאט.
אבל היית
מוכלים מושג כבר, אתה תתחיל לדבר, אחי, מה אתה מנצנץ, מה אתה מרשנץ, מה אתה תתאים.
אתה עמדת כמה שבועות, לא עמדת כמה שנים.
אני לא עמדתי כמה שבועות, עוד כמה שנים.
כמה שבועות בדוק לא היו משפים.
לא יודע כמה זמן, לא יודע. לא יודע.
איפה התורה שאתה
גן
עליו?
איפה התורה, כשבן אדם עוזב את התורה, התורה עוזב את הטוב, אבל לא.
הוא היה משנן בטח כל רגע ורגע.
זה אתה היית עושה. הוא כאן ישב. ישב זה מצב סטטי. סטטי, התורה פורחת. ואל תשכח שבניגוד, בניגוד לרבי אליעזר, שהיה שואב את התורה כמור סוד, הוא היה פלפלן. פלפלן, איפה הכוח שלו? הוא לא צריך את הספרים כבר. אני אעביר השיעור בפלפול. זה המוקש. אדם שהוא פלפלן, אדם שהוא מתוחבל, מתוחכם, חושב שהתורה תמשיך איתו, אבל תראה אותו גומר את ההסדר, ועוד שנתיים אחרי ההסדר, תראה את הבן אדם על גבול הדתי.
מדרש נגד השיטה אשכנזית.
חס ושלום. זה לא שיטה אשכנזית בכלל. רבי אלעזר בן ערך לא היה לא אשכנזי ולא ספרדי. שיטת הלימוד היא שאתה חייב בקיאות. חייב בקיאות. אתה גם חייב פלפול, אבל אתה חייב בקיאות. אם אין לך רשת של ידע תורני יבש, ידע טכני, ידע שהוא ידע בסיסי, בלי פלפולים אין לך כלום. כי אתה בסוף תהנה מהפלפול לצורך פלפול, לא יישאר לך כלום. יישאר לך בלבול. זה מה שנשאר, לצערנו הרב, בדוק ובנוסה. כל אלה שפלפלו ונשארו עם הפלפלים שלהם, אכלו מטבוחות, זהו. תורה לא נשארה להם. תורה זה לרכוש תורה, זה ללמוד עוד תורה, עוד פרק בתנך, עוד פרק בילקוט יוסף, עוד פרק בשולחן ערוך, עוד, עוד, עוד. אחרי זה, אחרי שלמדת, במקביל ללימוד שלך, תוסיף גם עיון. למה זה ככה? מי אמר שזה ככה? מה הסברה ש... זה ודאי. אבל אין ידע באוויר. ידע באוויר זה לא שווה כלום. כולם, כל חכמי ישראל צועקים על זה. אשכנזים וספרדים כאחד. צועקים על זה. לא קשור לאשכנזי ספרדי בכלל. יש כאלה שכותבים שיש יותר עניין להתמקד כדי לתת את הטעם. ואז במיוחד בדור ההשכלה, שההשכלה גררה את כל עם ישראל, אז היה עניין להראות יותר את כוח הפלפול, כדי להראות שגם בתורה שלנו יש חוכמה נגיד. תראי, למה אני באוניברסיטה? כי זה פתח את השכל. בוא תלמד גמרא, אני פתח את השכל. עם כל הבעיה הזה פיתוח השכל, גם לנו יש פיתוח שכל. עם זה כל מה שאתה מחפש. לנו יש פיתוח שכל פלוס עוד כמה דברים, מה שבאוניברסיטה אין. אבל זה כאילו מציגים את זה כלפי העולם כדי שכאילו לא...
באוניברסיטה יש
שביתה,
ולך אין
שביתה. או, יפה, אבל יש לי חביתה. הלאה, בוא נמשיך. אומר הרב, ויש אומרים, זה הכי קשה, קם לקרוא בתורה. תנא עצום, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, רואה את בית המקדש. הבן אדם ראה את בית המקדש, רבי אלעזר בן ערך היה בדור של בית המקדש. עלה לקרוא בספר תורה והיה ברשת השבוע הזאת. לפני 2000 שנה, לפני קרוב ל-2000 שנה, 1940 שנה כמעט, עומד אחד מהתנאים ומוזמן לעלות בפרשת השבוע לקרוא בתורה. והיה צריך לקרוא את הפסוק הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ובטעות קרה, החרש היה ליבם. הדלת והרש, זיז קטן בשפיץ של הרש, הופך אותה להיות דלת. אחרי זה, החודש הזה לכם, זיז קטן בחף, משנה אותה לבית. לכם, נכון? החודש הזה לכם, אומר, הזין זה כמו יוד, אבל ארוכה. קיצרת זיז, זיז אחד, נהיה יוד. החרש היה ליבם. הקדוש ברוך הוא גרם לו להגיע למצב של עם הארץ גמור שאפילו תורה שבכתב הוא לא יודע לקרוא. תורה שבכתב. ועל מה? על זיז. כדי לרמוז לך, כלום. ליפול מהתורה זה ככה. אם אתה עוזב זיז מהתורה, אם אתה משנה זיז מהתורה, זה כבר לא החודש הזה לכם, זה החירש היה ליבם, והמשמעות של הביטוי קשה מכולם. החירש היה ליבם. מה קרה לך רבי אלעזר? תשמע מה אתה מוציא מהפה שלך, אתה נהיית חירש בתורה. אתה לא יודע לקרוא בתורה אפילו. זה הרמז מאלוקים. תקום, תתעורר. אומרים חז"ל, סבחו לו כולם, העירו לו. הרב, מה קראת? אומרת הגמרא, זה כבר היה הסוף של הסיפור. התחיל לבכות. אומרת הגמרא, הבין שהוא נפל, התחיל לבכות, והם בוכים עד שהחזירו לו תלמידו. קראו לרבנים, עשו עליו תענית דיבור בשלוחה, קראו שלוש ספרי תהילים, ישבו וערכו עליו תפילה מיוחדת, החזירו לו את כל התורה שלו. והיינו דתנן, רבי אלעזר אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שחבריך יבואו אחריך. אני חוויתי את זה על בשרי. זה לא סתם משנה שכתובה באיזשהו מקום, זה סיפור חיים שלי, תיזהר. אל תגיד שהתורה תרדוף אחריך, התורה לא רודפת אחרי אף אחד, צריך לרדוף אחרי התורה. לך למקום תורה. אנשים בנו, אני לא אומר לכם עכשיו מה לעשות, אני אספר לכם רק סיפור, איך בנו פה את היישוב. את היישוב הזה שבנו כאן, שקוראים לו נוף איילון, בנו אותו רק למטרה אחת. בוגרי ישיבות, אנשים שרוצים שיהיה להם מרכז תורני לידם. אתה רוצה ללמוד בערב עם הבן? גש לחצר הישיבה, שב תלמד בהיכל הישיבה, שיראה ישיבה חיה, שהילד יחיה חיים תורניים. זו הייתה המטרה. מה קורה אחר כך? זה כבר תפקיד של כל אחד, איך הוא מנהל את החיים שלו. זה המרכז, ככה בונים חיי תורה. קשור לתורה, אתה תעלה ותהפוך להיות תנה. עזבת את התורה, עידונים, עיגונים, אחי, אחרי שהיה לי בם. אין מה לעשות. ואומר הרב, אני אומר לכם, יש הרבה מה לפלפל פה, אבל אני רוצה לסיים לכם בדברים, יש הרבה מוסרים, כל אחד מבין את המוסרים מכאן, שיש מהסיפור. אבל יש דברים שראיתי בשם החתם סופר, אני אישית התרגשתי מהם, אני רוצה לקרוא לכם אותם, אולי זה ירגש גם אתכם. אומר הרב, על הסיפור הזה, כתוב בספרים בשם הגאון, מורנו הרב שמשון אוסטרופול זצ"ל. הרב הזה, מי שירצה יקרא עליו בחלק ד', רב צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. לפני לפני 360 שנה, לפני 360 שנה הייתה גזירה איומה, גזירה איומה על ארצות אירופה. השואה של אז הייתה גזירות תחתת. גזירות תחתת היו גזירות נוראיות, שבהם עשו פוגרומים ומאות אלפי יהודים נהרגו ונשחטו סתם. סתם. ועברו ממש וקצרו את עם ישראל השם ירחם. דרך אגב, באותו אירוע, אני אישית מבקש מכם, אני מאוד אשמח אם תקבלו את דעתי, באותו זמן חי אחד מגדולי ישראל שקוראים לו רבי יום טוב ליפמן הלר, בעל החיבור המפורסם על המשניות, תוספות יום טוב. הרב כותב, דע לך, ביררתי והגעתי למסקנה שהיינו חלשים בנקודה של דיבור בבית הכנסת. דיברנו בבית הכנסת דברים שאסור לדבר בבית הכנסת, ולכן באה עלינו הגזרה האיומה שקוראים לה גזרות תחוותת. מלא גדולי ישראל מתו בגזרה הנוראית הזאת. ואמר הרב, בגלל זה אני מתקן תפילה מיוחדת. לברך את מי שלא מדבר דיבורי חול בבית הכנסת. ויש לי אותה כתובה אצלי במחשב, אני בעזרת השם אשמח להדפיס אותה ולהדביק אותה, לא לתלות אותה כאן, לתלות אותה בהיכל. ואם תסכימו לגזול מזמנכם, כל פעם שתפתחו את ההיכל, אם זה בימות החול, אין הרבה זמן, אנשים ממהרים, זה תרחד לציבורה, שבת, שבת, פותחים את ההיכל, קוראים בריך שמי, קוראים גם את הברכה הזאת. ברכה למי ששומר את פיו בשעת התפילה. לחזק את הנקודה הזאת.
אפשר לעשות התנאיה בבוקר או משהו?
איך?
אפשר לעשות התנאיה בבוקר או כל
מיני? התנאיה של מה?
שאני להשתדל לא לדבר בזמן התפילה, כל מיני כאלה, אפשר להגיד את זה בבוקר.
אני יכול להגיד, פה זה לא כתוב, אני מקבל על עצמי לא לדבר. פה זה מי שברך. אני מברך את כל מי ששומר פי וכו'. ברכה מיוחדת שהרב חיבר. והרב ראה למה צריך לחבר אותה. זה מגפות באים על עם ישראל בגלל זה. אז דבר גדול מאוד, למה לא? שמחה רבה אמונתך. אז מי שירצה, בשמחה רבה אני אביא את זה. באותו דור חי גאון גדול בשם רבי שמשון מאוסטרופולי. הרב הזה כותב, הרמח"ל מביא את הסיפור הזה, הוא כותב, כך קיבלנו מהזקנים שרב שמשון אוסטרופולי הזה פגש את מלאך המוות. ואמר לו, מה אתה רוצה מעם ישראל? למה אתה הורג אותנו ללא רחם? מה אתה רוצה? מה עשינו לך? רד מאיתנו. הוא הגיע למדרגה שהוא יכול לדבר עם סיטרא אחרא. אמר לו המלאך, תקשיב לי טוב. אני מוכן להפסיק מיד את הגזרה, בתנאי שתפסיקו לשמור את הברית, את השבת, תעזבו את התורה. עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אני מפסיק. אמר לו רב שמשון, ימותו 1,000 כמותם, ולא תזוז עוד אחת בתורה. כלום לא יקרה, תורה לא תזוז. אנחנו לא נוותר על התורה שלנו. הוא עצמו מצא את מותו בגזרות האלה, ישב ולמד בבית המדרש, גוי אכזרי ראה אותו, בא מאחריו ופילח לו את הראש עד לאמצע הגב שלו והרג אותו. הרג אותו מאחורה. הרב עצמו נהרג, צערנו הרב. אבל הרב הזה מפרש פירוש. יש לו ספר עם פירושים, הרבה הביאו ממנו, הרבה ליקוטים, דברים מדהימים, כדאי מאוד לקרוא, הרבה סודות של המקובלים הוא גילה. הרב כותב כך, דע לך ששר של שכחה ריב שמו. השר של השכחה הופיע בחזל בכמה שמות, ובזה אני מסיים, ריב שמו. ושם הממונה על הזיכרון, דזח שמו. דזח שמו, גימטריה אל. גימטריה א' למד. ואותיות שניות של החודש הזה לכם יוצא דזח, ונתהפך לו באותיות ריב, החרש היה ליבם. לרמוז לו, אדוני, שר של שכחה פגע בך. עזבת את התורה, שכחת את התורה. ונראה, אומר הרב, איך כל זה מתקשר לפרשת בו, זה מדהים, איך הרב מקשר, הרי הסיפור היה בלי קשר לפרשת בו. פשוט במקרה, הרב קרא את הפסוק הזה בפרשת בו, אבל מה הקרב? אומר הרב, ונראה לתומת מצרים שהוא כפה, קוף פי א', אומר הרב, זה שם של תומת מצרים. אם תוסיף מספר כפה על דזח, יש לנו זיכרון, אבל אתה מוסיף על זה תומת מצרים, לאיפה אתה מגיע? לרים. אתה מגיע בדיוק לתומת הקליפה של השכחה, כי זה הייתה המהות של פרעה. לשכחם תורתך כמו היוונים, זה המוטו של כל הסונים הגדולים שלנו. להשכיח אותנו מהתורה, זה הכוח היחיד שיש לנו. וזה יוון, וזה מה שעבד על רבי אלעזר בן ערך. התענוגות של יוון. שום דבר אחר לא. בוא, אחי, תתענג. תצא רב מודרני. כדאי לך, אחי. רב, אתה יודע כמה זה יהיה טוב? חוץ מזה, תיתן גם הכשר. יש פה מסעדה, תיתן הכשר, שיהיה בדץ. תמיד את המטרה שלהם? המטרה שלהם זה הבדץ או המסעדה? מטרה זה המסעדה. רק שיהיה בדץ כדי למשוך את האנשים. זה המסוכן. אומר הרב, וכשנגאלו מתומת מצרים, והוסר מהם השכחה, כי דכתיב למען, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. יש עניין לזכור את יציאת מצרים. למה? כי כל מצרים, מה המהות שלה? שכחה. השכנגד זה תזכור. מסיים הרב, וזהו שנאמר להם, החודש הזה לכם. מה זה החודש הזה לכם? זה הפסוק של הזיכרון? זה השם של הזיכרון? ד' השם שעולה בגימטריה אל. אומר הרב, הנה היו במצרים, תראה זה מדהים, והנה היו במצרים רדו שנים. עוד חשבון, זה מחזיר אותנו קצת לפרשת ויגש. והנה היו במצרים רדו שנים, ושר המשקים שכח את יוסף בית שני. מה אתה אומר? איזה אידיוט, איזה חבל, איזה בסה, איזה לא בסה. אם שר של המשקים לא היה שוכח את יוסף בבור, מה היה קורה? לולי כן, היו יורדים למצרים בית שנים קודם. הרי עם ישראל היה יורד שנתיים לפני, כל התהליך היה קורה שנתיים לפני, נכון? אומר הרב, ואז הם לא היו רדו אלא כמה? ריב! רדו זה רש יוד! רדו זה רש יוד! עם ישראל במצרים רדו שנים, רש יוד שנים. אם שר המשקים לא היה שוכח את יוסף, היינו נמצאים במצרים ריב! ומה זה ריב? זה השר של השכחה! אומר הרב, ואם היינו שנתיים קודם, היה ריב, ואז היה שולט בהם השכחה לעולם, חס ושלום. השם סיבב ששכח שר המשקים, ואז נמצא על ידי שכחתו, נזכרו ישראל, וזכרו הם זכר ימות עולם. זכור ימות עולם, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. הכוח הגדול ביותר שיש לבן אדם, זה לזכור. למה? כי ברגע שיש לך פרטים, בן אדם לא מתרגש. אם בן אדם ראה שקרה מקרה, נפל טיל בשדרות, מה לעשות? נפל. קורה, מה? קורה, נפל טיל. התפקשש להם ואף לשדרות. אבל נפל עוד טיל ועוד טיל ועוד טיל. יש פה מגמה. מישהו מחפש פה את שדרות, צריך להיכנס בהם. איך אנשים לא נורמליים רואים שנופלים עשרות ואלפים של טילים ולא מזיז להם? איך? אתה יודע איך? אני אגיד לך למה, כי נפל רק טיל אחד. לא, נפל רק טיל אחד. לא הבנת. מה הכוונה? אין זיכרון. שר של שכחה. תגיד לי, על טיל אחד צריך ללכת? טיל אחד. זה במקרה. טיל אחד זה במקרה. ודאי. מתי צריך לפעול? אם יש שיטתיות. מתי יש שיטתיות? רק אם יש לך זיכרון. אם יש לך זיכרון, אתה רואה שיש עוד טיל ועוד טיל ועוד טיל. בונה, אז יש פה מגמה רצינית, יש פה מלחמה. אבל אם כל פעם אין לך זיכרון, מחקו את העבר, הרי זה מה שחינכו אותנו. אין עבר. קדימה, אחי, קדימה. אז מה קרה? נפל טיל. במקרה נפל גם שבוע הבא טיל? מה אני עושה? זה טיל אחד. טיל אחד זה לא העילה
למלחמה.
זה לא יקרה, וזה מה שקרה לפרעו. פרעו קיבל מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. פרעו קיבל כל מכה, התמודד איתה לבד. הייתה מכת דבר, בוא נתמודד, בוא נתרפס בפני משה, נשתחרר, נגמרה מכת דבר, זהו, גמרנו, עולם כמנהגו נוהג. אין פה תהליך, אחי, מה, אתה לא רואה פה תהליך? אתה לא רואה פה 10 מכות? פרעו לא ראה 10 מכות. פרעו ראה מכת דם, מכה צפרדע. מכה אחת לא נשברים, אחי. יש כוח, ממשיכים. ועם ישראל זה עם שמוכן לסבול, וימשיך, כל מיני טמטומים כאלה מפגרים. עם ישראל זה עם שיכול לסבול, עם שיכול לגרום סבל לאחרים. אתה תגיד את זה במציאות שלך ביום יום, את אותו קדאפי אחד, קשקשן, שמדבר לך מצפון תל אביב ומדבר לך את המוח, שאנחנו עם שיודע לסבול, אני אתן לו שתי כפות, בוא נראה בו כמה הוא יסבול. כמה הוא יסבול? חצי כפה הוא לא יכול לסבול. אז זה על אחינו הגרים בשדרות, לא נורא, זה שדרות, מה, זה לא איזה משהו רציני. אתה מבין? אני רוצה לראות טיל אחד בצפון תל אביב, חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה. אם הוא ידבר, הוא יזמר זמירות חדשות פתאום. אתה מבין? שזה אחרים, זה יג'ג, אחר רב, קישושים בעלים. זה המסקנה שלנו, מצרים רוצה להשכיח את השם. ואנחנו מתקנים את תומת מצרים, איך? על ידי הזיכרון. נזכור את השם, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן ואמן.
אני בא איתך עם בפה.
הרב, הרב.